אנחנו בעמוד י"א בחובת תלמודים. ולכן אם ירם למדו אהב תלמיד במידת הכעס, אין אמת שנער משתמש אתה במידת כעסו רע עד מאוד. אף אחד לא יכול להכחיש את זה שהילד עכשיו הוא במצב לא טוב, אבל האם בשביל זה יכולים להחליט עליו לומר כי שורש פרי ראש ולענאו? עכשיו הוא אנחנו פה הוא אומר, אנחנו פה חזרנו, סליחה, את זה כבר ראינו. הוא אומר, הבעיה היא, קודם כל, אי אפשר לומר הדבר רק בגלל שבתחילת היותו בשל הוא אמר שהוא בסוף יאמר. ושנית הוא אומר, חזרנו אחורה לאיפה שהיינו לפני שבועיים, סליחה, שאותו כעס בסוף יכול להיות כלי שמלהיב את ליבו לעבודת השם. רק שנייה. הוא אומר, הבעיה היא שהדור הצעיר יוצא ומתפקר, והמחנכים רואים את אלה שיש להם בישיבה, ואז הם בטוחים שהכל נהדר, המצב הוא תקין, כי הם רואים את התלמידים שהם בסדר. אם רק יסתכלו מחוץ לישיבה, אבל יושיטו נא, אנחנו שלוש רות מלמטה, אבל יושיטו נא אלה את ראשם חוץ מארבע אמות של ישיבות הם, ויראו נא את ההמון הגדול החופשים רחמנא ליצלן. תסתכלו מעבר לישיבה, תראו מה הולך בחוץ, מה קורה עם הנוער בגדול. צור נתמלא מחורבנה של ירושלים, בתי המדרש היו מלאים לומדי תורה נתרוקנו, ותחתם נתמלאו אגודות חבורות שמטרתם כפירה ומיוסה של תורה. לאן הגענו? הוא אומר, עוד רגע הוא ידבר על מאיפה זה הגיע, עוד רגע הוא ידבר על זה, מה היה הפתרון. אבל הוא אומר, קודם כל צריך לדעת שיש בעיה, יש לך נוער גדול שמתרחק, אי אפשר רק להסתכל בתוך הבית מדרש לומר אני בסדר. אנחנו דיברנו על זה שיש גם, אמרנו שיש גם בחינה שמוסד לימודי נמדד לפי איך הוא מטפל בבעייתיים, בקשרונים ובבעייתיים. אף מעלי המלאכה והסוחרים אשר מלפנים, אף אם לא היו לומדי תורה מקום מקום, יהודים נאמנים היו. פעם, לפחות בן אדם היה יהודי ימין, גם אם לא היה תלמיד חכם. ועכשיו, כבני הנוער, כפרו, נדו ונפלו לברשך רחמנא ליצלן. זה לא המצב עכשיו. אתה מסתכל ואתה רואה, מצב טראומטי קרה לעם ישראל לפני 150 שנה. זאת אומרת, כל היהדות, כן, היהדות שינתה את פניה. פתאום היה לך מצב של איום מבפנים שלא היה קודם. והאם נסתפק בקומץ התלמידים אשר בישיבותינו בלבד? האם זהו עם ישראל כולו? אפשר לומר שזהו, יופי, יש לי תלמידי הישיבה, כל השאר לא בעיה שלי. והאם גם תלמידי ישיבותינו כבר בטוחים מנו? הוא אומר, רגע, עכשיו לפני שנדבר על אלה מחוץ לישיבה, אנחנו במצב כל כך טוב עם אלה שבתוך הישיבה, והאם בהם כבר עשינו את אשר עלינו לעשות? האם בעצם השקענו בהם מה שהאחריות שלנו? הן אמת שהתלמידים שכבר הגיעו לכיתות הגבוהות ובפרט אלו שכבר, אותם שכבר הגיעו להוראה ואת כסם מלאו בתורה ועבודה, והם כבר בטוחים אנו יותר בעזרת השם. נכון, בן אדם שמגיע לבית מדרש אתה יכול להיות יותר רגוע לגביו שישארו בהיכל קודשו ובעבודת הקודש, אבל האם כולם יגיעו לכיתות הגבוהות? כמה מן התלמידים אשר בכיתות הנמוכות אי אפשר להם להמשיך את לימודיהם הלאה ויוצאים ברצון או באונס למסחר או למלאכה? כמו שאמר המדרש, אלף נכנסים לתלמוד יוצא אחד מהם להוראה. ובמה אנו בטוחים שלמחרת עוד בעוזבם את הישיבה או לאחר זמן קצר לא יתפקרו ולא יחללו את השבת חס ושלום, כאשר עינינו בעווננו כבר ראו? ולמה זה לא נתקס עצה גם להם בעודם אצלנו? הלא כל הנוער שם יתפקר בידינו נמצא בנערותו, בתחילת הדרך הילד כן נמצא אצלנו ובחדרנו נתגדל, ולמה זה נעזבהו מבלי קשור אותו ואת נפשו לשם מול תורתו בילדותו והתקיים גם עד עת זקנתו? הוא אומר, יש פה מהלך בסיסי בנפש הילד. אני חייב לציין שאני חושב שעדות המזרח עושות עבודה הרבה יותר טובה בזה מאשר האשכנזים. ילד של עדות המזרח ונפשו קשור לתפילה, ונפשו קשור לשבת. יש לו קשר להרבה דברים יסודיים ביהדות, לתהילים, לכותל. וזה דבר מאוד יסודי. יש פער ענק בין מערכות החינוך האמריקאיות לישראליות. זאת אומרת, בישראל המערכות החינוך מאוד בנויות להעמיד תלמיד חכם, וזה דין לגמרי שונה מאשר להעמיד בעל הבית בן תורה. בארצות הברית הרבה מערכות, וגם המערכות בישראל שבנויים לאמריקאים, הם בנויים בעצם להעמיד בעל הבית בן תורה. זה עולם אחר. אתה הולך לארצות הברית, אתה רואה שיעורי דף יומי מפוצצים, בבלבטים. אתה רואה מציאות של בעל הבית שלומד ולומד ולומד, ומדפיסים ספרים בלי סוף בשבילם. מערכות לימוד, תוכניות לימוד. ואילו פה בארץ המצב הוא לא ככה. יש לך חילוק מאוד חד בין אלה שיושבים בבית מדרש לאלה שהם בלבטים. המושג הזה שבעל הבית תורני, אדם שהוא חייב עסוקים בעסקים, אבל יש לו את השעתיים שלוש שהוא עוסק בתורה וקודש, זה מושג שאתה בקושי רואה. וזה חורבן. זה לא בסדר. זאת אומרת, המערכת החינוכית צריכה לעבוד אחרת. אנחנו צריכים להבין גם כהורים. אני מדבר על הכללית. תסתכל סביבך מה הולך.
על הדתית או על הכללית?
על הדתית, כן, אני מדבר על העולם הדתי. תסתכל. הציבור אחד אומר שמי שלא לומד כל היום הוא רשע. ציבור שני אומר שבסדר, הם אנשים צדיקים, הם טובים, וטוב שהם עוסקים במלאכתם, זה גם קודש. והכיוון באמצע שאומר, תשמע, טוב שאתה עוסק במלאכתך, אבל תקח שעה, שעתיים ביום ותלמד, זה כמעט לא קיים פה בארץ. תלך לארצות הברית, אתה תראה שזה קיים בכל הציבורים. הבלבוס, בין אם זה הבלבוס החרדי, בין אם זה הדתי-לאומי, בין אם זה המזרחי, כולם מנסים לפתח את הכיוון הזה. אפילו אנשים שולחים לבית ספר מעורבים, בנים ובנות, מגיעים ארצה ומקבלים את הפרספקטיבה הזו. אני חייב ללמוד דף יומי, אני חייב להיות חלק משיעור, אני חייב ללכת לשיעור בשבת. זאת אומרת, זה קיים במודעות. פה בארץ מאוד קשה למצוא את זה. זאת אומרת, החזון של הרב הירש, תורה ועבודה, לשלב את התורה והעבודה, את העבודה ושמירת תורה ומצוות קיבלנו, אבל התורה מאוד מאוד חלש. וזה לא צריך להיות ככה. זאת אומרת, פה יש אתגר מסוים למחנך ולהורה. מצד אחד אתה רוצה שהילד ימצא את עצמו בתורה. מצד שני, זה לא סותר את היסוד להיות בעל הבוס טוב. היו הרבה מחנכים שאמרו, לפני שאתה מתחיל ללמוד ביום, אתה עושה את השניים מקרא ואחד תרגום שלך, אתה עושה את התהילים שלך, אתה עושה את המשנה היומית שלך, אתה עושה את הדף יומי שלך. תתחיל את היום שלא תהיה פחות מבעל הבוס. עכשיו, יש בזה משהו. אני לא בטוח שאני הייתי מלמד ככה, אבל אני אומר, כן צריך לתת את דעתנו איזה כלים אנחנו נותנים לילד, והיא מה, לאיזה דרך הוא יבחר. זאת אומרת, צריך להיות גם כלים שהם חלק מאישיותו, וזה לא משנה אם הוא בסוף יהיה אחד שכל כוחותיו בישיבה או לא כוחותיו בישיבה. צריך להיות שהתורה תהיה חלק מחייו. עכשיו, איך מעבירים מסר כזה? אז יש בזה כמה סודות. זאת אומרת, יש בזה כמה מהלכים שהם מאוד מאוד יסודיים בהעברה. קודם כל, הילד רואה בבית. זאת אומרת, יש אנשים שלומדים הרבה מאוד תורה, אבל כשמגיעים הביתה, הם מרימים עיתון. הם יושבים ומקשיבים לחדשות. הילד שומע את החדשות. הילד רואה שלהיות מבוגר זה לקרוא עיתון. זה שהאבא קורא את עצמו, לקום ב-4 לפנות בוקר, ללכת לשיעור תורה, הילד לא קולט. הילד קולט מה שהוא רואה. ברשותכם, אני יכול... אז קודם כל צריך לקחת בחשבון מה הילד רואה. שנית, יש מסרים שעוברים כיהרג ואל יעבור, שנכנסים לדם של הילד. זאת אומרת, ילד שרואה שאבא שלו, לדוגמה, מנצל כל רגע על אוטובוס. לפני 5-6 שנים היינו בתור להיכנס לכלא. עמדה שם משפחה, איפה שאתה ראית, כולנו היינו בדרך לבקר כל מיני אנשים אחרי אמונה, היו כל מיני אנשים בכלא, יהודים טובים, והיה שם יהודי עומד ומעיין במשניות שלו, ותראית סביבו כל ילד יושב ולומד בספר שלו, ניגש אליו רב, כן, משפחה, okay. עכשיו ניגש אליו רב מציבור אחר, אותו מציבור הדתי-לאומי. ניגש לאבא ושאל אותו, איך הצלחת? איך הגעת למצב שכל ילד עומד פה בתור? כולנו עומדים בחדר הצפוף, החם, באמצע סי הקיץ, וכל הבנים שלך עומדים שם, כל אחד לא עומד ולומד כל רגע. אז אבא מסתכל ואומר, בעצם אתה צודק, לא יודע איך זה קרה. זאת אומרת, אבא בעצמו... זה לא דבר שהוא אמר להם, קח ספר כי אנחנו נעמוד בתור שלא תפספס רגע. לא, פשוט ככה הוא חי. אני זוכר שכל שמחה שהייתי הולך, אותו אבא היה שם, הראש לא היה בספר, תמיד כשחיכו לחופה או כל דבר אחר, הוא לוקח איתו משניות ולמד, כשהוא חיכה, זה מחלחל. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו צריכים לדעת, אם זה אמיתי אצלנו, אז אנחנו צריכים לדאוג להראות את זה לילד, זה לא מספיק שבן אדם קם בארבע עד לפנות בוקר ללמוד תורה. זה קצת עוזר אם האמא תאמר להם, תראו איך אבא שלכם קם בבוקר ללמוד תורה, אבל זה הרבה יותר עוזר אם הילדים רואים שבדקות הפנויות הוא עושה את זה. זה דבר אחד, מה הילד רואה בבית, מה הוא רואה כשהוא בא הביתה, מה הוא רואה, וזה מאוד קשה, כי הרבה פעמים עיקר לימוד שלנו במדרש במקום אחר, אני מגיע הביתה, אני כבר רוצה לנוח. צריך לקחת גם את זה בחשבון, זה גם חלק מהתפקיד שלנו. דבר שני, יש גישה שאנחנו מלמדים לילד. זאת אומרת, הבן אדם שמנשק את התפילין, הבן אדם שמראה שמצווה חביבה עליו, הוא יעביר את זה לילד. עכשיו, זה דבר מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שישקיעו שבועיים בלבחור את האתרוג המובחר. הילד קולט שלבחור אתרוג מובחר, זה דבר מאוד חשוב, משקיעים זה שבועיים. זה כל אחד והמצווה שלו. אני לא דן במה, אבל צריך לדעת שיש דרך להחדיר לילדים. א', אמרנו מה הילד רואה, ב', דברים שאנחנו משקיעים בהם והם רואים בצורה אמיתית שאנחנו משקיעים בהם. זה יכול להיות הכנסת אורחים. ג', יש דברים אפשר להחדיר בבית בצורה כיפית. זאת אומרת, הרב אליהו קיטו וניג בבית שלו, שאחרי הסעודה יושבים והולכים סבב לקרוא את פרשת השבוע. יש הרבה מעדות המזרח מסלוניקי, יש להם מנהג שהם קוראים מתורה נביאים כתובים בשולחן שבת. עכשיו, זה מנהג שמבוסס ברשי. רשי מביא את זה. רשי על פרקי אבות מביא כזה דבר. שמנם איך הוא יכול לאכול לשולחן בלי להזכיר תורה נביאים כתובים לשולחן. אז אם זה מנהג מעצבן, אני רוצה כבר גמור סעודה, אנחנו רוצים לצאת, אז לא עשית כלום. אבל אם בסעודת שבת, וכל ילד יש לו את ההזדמנות לקרוא את הפסוק, ואז אפשר לדבר על דברים, אתה יכול להגיע לדברים שלא תגיע אליהם במצב אחר. זאת אומרת, פה צריך למצוא את הדרכים הכיפים להעביר את המסרים. וצריך גם לדעת ששלושת הכלים, אתה אף פעם לא יודע איזה אחד ישפיע על הילד. זאת אומרת, שלוש הכלים שדיברנו עליהם הרגע, זה לא כאילו שאתה יכול לעשות אחד ולדעת שזה יחדור. אנחנו אף פעם לא יודעים, כמו שכל אחד יכול להיזכר בצעירותו שהיה משהו שישפיע עליו, ולך תצביע למה זה יותר ממשהו אחר. זאת אומרת, אתה לא יודע.
מה אתה עושה את זה רבנים גדולים שמריצים את השולחן
יש בזה כמה מהלכים. מהלך אחד זה לשתף את הילד, להשקיע בו זמן קודם ולומר לו בוא תעזור לי לנהל את זה ולעשות את זה דבר כיפי לקטנים. אחד מהכלים הכי חינוכיים זה לתת לילד להיות חונך לילדים אחרים. הרבה פעמים ילד מתוך זה שהוא מקבל אחריות יכול לגדול מאוד. אז אם אפשר לדבר איתם לא לפני הקטנים, אלא לדבר וגם כדאי לדבר כל אחד בנפרד, הפרד ומשול. הרבה פעמים, כשכולנו ירד, אבל אם אתה מדבר עם כל אחד נפרד, אז הרבה פעמים אתה יכול להשיג את זה, במיוחד אם אתה אומר, אני רוצה את העזרה שלכם, בוא נחשוב יחד איך נעשה את זה, או זה מהלך אחד. יש מהלך שני, שזה לומר לגדולים, תראו, אני יודע שזה אולי, לומר להם במוצר, אולי לכם לא כל כך מתאים, אם תרצו לעזור לי זה יהיה נהדר, ואם לא, אז אני מקבל את זה שאתם תעשו משהו בצד, אנחנו עכשיו נעשה את זה כמה דקות. מטבע הדברים, הם יראו אותך עושה את זה, את אשתך עושה את זה, את הגדולים עושים את זה, זה מאוד מושך. יכול להיות שהאגו שלהם לא ייתן להם, אבל זה כן מושך. בסך הכל לקרוא פסוק, 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 זה כן דבר נחמד. זאת אומרת, לשבת סביב השולחן שבת וככה ברוגע לקרוא את הפרשה, זה דבר מאוד מעניין, מאוד נחמד, אתה אפילו שם לב לדברים שלא היית שם לב אחרת. אם כן יקבלו, אם לא יקבלו, לפחות אתה מנסה לנטרל אותם. יכול להיות שהם אומרים, אנחנו רוצים לברך. בסדר? אז אפשר לברך, בסדר, אם הם רוצים לברך, לא הייתי מפנה את השולחן, הייתי אומר, תראו, או...
שאין הזדמנו
ואנחנו נשאר. אפשר לומר, תראו, נקרא לכם לזימון, תעשו מה שאתם רוצים, עוד כמה דקות נקרא לכם. אפשר לומר, בסדר, נזמן, אבל לא נפנה את השולחן. אני אומר, בסדר, אז אפשר לומר, נזמן, אבל לא נפנה את השולחן. אנחנו עדיין יושבים סעודה, אתם רוצים, כן, אתם תברכו, אנחנו נברך אחר כך, תובילו את הזימון. ולפעמים אפשר גם לומר להם, תראו, בואו נעשה אנחנו קבוצה של גדולים, בואו ניקח משהו לגדולים, קח ספר דניאל, אני עשיתי את זה עם ילדים גדולים, באמת זה סיפור, אבל זה בארמית, זה מסובך, יש בזה סודות, אתה יכול לומר להם, תראו, אנחנו נעבוד על זה, והקטנים צריכים להקשיב, ואז אני אעבוד עם הקטנים לפרשה, ואתם תעשו מה שאתם רוצים. מטבע הדברים, ברגע שהכנסת אותם למעגל ונתת להם את היחס שהם גדולים, הרבה פעמים זה כבר שוחף. אתה יכול גם לקחת איתם דבר אחר. אני מבין, אבל אז יש מציאות שאתה אומר קטנים, תשחקו עוד רגע, נשב איתכם. אני גם...
זה לא בעיה כאילו שקיים בשולחן מצד נגיד חינוך ש... אסור לעזור את השולחן לפני שבוע.
תלוי בו, תראה, כל בית זה דרכו. אנחנו, אני אומר... חתית אין מה, אנחנו הסעודת שבת שלנו כללית לוקחת לפחות 3 שעות. אז אני אומר, אז הילדים אין מצב שהם נשארים ליד השולחן 3 שעות. אבל מה שקורה זה, הם קמים מהשולחן ואני תופס אחד, והוא יושב עליי ואני מדבר איתו מה היה השבוע. כל ילד עובר רעיון. זאת אומרת, יש לו הזדמנות לספר לי עם מי הוא שיחק, מה הוא שיחק, מה היה מרגש השבוע, איזה סיום עשו השבוע, איזה מורה מעצבן את השבוע. אז זה שהם קמים מהשולחן, נכון? יכולים לשחק עם לגו, זה בורח לקרוא ספר, זה בסדר, אז הסעודת שבת, אבל מתמשכת. צריך בשביל זה כוח, בשביל זה אני לפעמים נח, אני לפעמים ישן כל יום חמישי בבוקר, כי אני מלמד חמישי בלילה, ואז אין לי הרבה זמן לישון בין חמישי לשישי, אבל כדי שיהיה לי כוח בליל שבת לשבת עם הילדים, בסדר, נכון, אבל לי אישית אין זמן אחר לשבת איתם לסעודה ולדבר ולשמוע מים. אז בסדר, אני אומר, אז הסעודת שבת, בסדר, אז ממילא אין לי סיבה לגמור את הסעודת שבת. זה הזמן שאני רוקד איתם, זה הזמן... אני מבין, אבל אז... ממילא אני מאפשר לגדולים. אם זה רוצה לקחת ספר וזו רוצה לקרוא את הדבר שלה ולשחק עם הבובה, הם לא עוזבים את הבית. אבל מטבע הדברים, באיזשהו שלב בסעודה, יכולנו לברך. במקום לברך, אתה משמר מבנה מסוים, ואתה הולך לפי הגילאים. אני מנסה לעשות אחרת. כשאוכל מגיע לשולחן, אני אוכל ראשון, אני לוקח את האוכל, ככה עד שהם מתחילים לאכול, אני בשלוש דקות ראשונות מנסה לגמור את המנה שלי, 3-4 דקות, אני רציני. לא, אני אוכל מה שיש לי, הכי ראשון, ואז תוך כדי שאשתי עדיין מגישה, והילדים עדיין, כל אחד לוקח את שלו ודן איזה חתיכה הוא רוצה, זה נותן לי הזדמנות לתת יחס אישי, אני לוקח את הקטן שבין כל כך לא כל כך רעב, אומר, טוב, תספר לי מה למדת על הפרשה, אחרים אוכלים, זה פחות מציק להם. אני עובר לבבתו, אני תמיד מתחיל מלמטה למעלה. ותוך כדי שהגדולים אוכלים, אז זה פחות מעצבן אותם. כי הם עסוקים בשלהם. וכללית, אם אני רואה שהם מתחיל להיות משעמם להם, אני שולח אותם לעזור במטפח לפנות, את השולחן, נותן להם תפקידים, עכשיו אני יכול לתת לקטנים את היחס. ואני מאוד מאמין בללכת מקטן עד גדול. ודאי בלילה שהקטנים נרדמים. מבחינת זה שאתה תופס את הקטנים, אתה נותן להם את היחס. הרבה פעמים אם אתה תדבר עם הגדול, אז אתה תדבר איתו על הפרשה, זה כבר מצליק לדבר עם הקטן. בסדר, זה מאוד תלוי בפערי הגילאים. זאת אומרת, אני חושב שאחד מהדברים שמאוד מעשירים ילדים, זה ספר שלומדים אותו בתמידות בשולחן שבת. הספר יכול להיות ספר החינוך, יכול להיות ספר החינוך ואתה פתאום בודק במנחת חינוך, זה יכול להיות, היו בתים שלקחו את הדף פרשת שבוע שלי, והיו מעלים את השאלות בלי לומר את התשובות, מה נראה לכם התשובה, מתוך זה היה מתפתח דיון. יש בתים, אני יודע, שדנים בספר המצוות שאנחנו לומדים, מגיעים הביתה מי זוכר איזה מצווה למדנו, אז פותחים ספר המצוות, מתחילים לדון במצווה. לא כל מצווה מתאימה, אבל אני אומר, ככה אנשים פה אמרו לי שהם עושים. הדברים האלה מאוד מאוד מעשירים, כי זה חינוך, לא פונטלי. אתה בעצם, זה לא רשמי, אתה מלא דיון, העיסוק שלך הוא בתורה, בלי שמישהו נמצא בלחץ. אני דרך אגב לא אוהב את זה שמבקשים מילדים דברי תורה. בוא נאמר ככה, זה בריא להם, זה חשוב להם, זה טוב להם. ילד שיכול לומר דבר תורה, אינם הטוב. אבל שיהיה איזשהו לחץ, אתה חייב לומר דבר תורה, אני לא בטוח שזה כל כך, יש ילדים שזה מעצבן אותם. אבל זה מאוד טוב לילדים, יש לדעת תורה לומר. זאת אומרת, אם זה אמיתי. זה יש שני גישות בנושא הזה. יש אומרים שאם ילד קורא מהדף את הדבר תורה, זה בסדר. הוא אמר דבר תורה. אבא שלי אף פעם לא אפשר לנו, ואני לא מאפשר לילדים שלי. ואני חושב שיש בזה בחינה מאוד מאוד אמיתית. אתה רוצה לומר לי דבר תורה? תאמר משהו אמיתי. תבין את זה? תסביר לי. אני לא רוצה לשב פה להקשיב לך קורא מהדף. עכשיו, זה לא עניין של חוסר סבלנות. זה עניין אמיתי. תבין, תסביר לי מה שאתה מבין. עכשיו, זה יכול להגיע לידי דמעות. אני הרבה לילי הסדר בכיתי. כי אני הגעתי עם הדבר תורה, ורציתי לומר. אבל לא זכרתי אותו בעל פה. אבא שלי אמר לא. עכשיו, מה זה הכרחתי לעשות? להכין את הדבר תורה, שנגיע אליו עוד 10 דקות, להכין אותו מראש, כדי שכשנגיע לשם אני אוכל לומר אותו.
או לוותר ולא להגיד.
כן. לעבר סדר השנה, אחד מהילדים לא אמר רב תור תורה. אבל השנה הבאה הוא כבר יאמר. זאת אומרת, זה נכון. אבל שוב, כשאתה חלק ממערך, ליל הסדר זה לא הלילה היחיד החינוכי. ובאמת, לא כל כך תחוף לי שום דבר תורה בליל הסדר. סיימנו? אוקיי.